יבמות, דף קוף ח', מתחילים בעזרת השם, דף קוף ז' עמוד ב', במשנה למטה. הורים צעירים יכולים מאוד להיבהל כשמתחילים לגדל את הילד הראשון שלהם. כשהילד נולד, מתחיל ככה לתקשר עם הסביבה שלו, הוא מאוד כנוע בהתחלה. מה שנותנים לו לאכול הוא אוכל, מה שנותנים לו לשתות הוא שותה, משחק עם המשחקים שמביאים לו, מקבל את המיני מתיקה שנותנים לו, מחייך לכולם. כשהוא מגיע לגיל 3, אולי קצת לפני, קצת אחרי, הוא מגיע לגיל שמכנים אותו גיל המרי. פתאום הוא מתוודע לידיעה מרעישה שיש מילה שנקראת לא. אני לא רוצה את זה, ואני לא מעוניין בזה, ואל תביאו לי את זה, ולא רוצה לעשות את זה. הורים יכולים מאוד להיבהל. איזה חצוף. ממרומי גילי, אני אומר או אומרת לו לעשות כך, נותנת לו את זה, והוא מסרב. אומרים לו לעשות כך, והוא אומר לא. איך צריך לפעול? האם צריך לקבל את דעתו בכל דבר? או שצריך ממש בהתחלה להשפיל אותו חלילה, לרמוס את רצונו חלילה. אז קודם כל במשנה שלפנינו אנחנו לומדים שדעה של קטן, דעה של קטנה היא חשובה. חלילה לרמוס את דעתו, לזלזל בדעתו. יש מקרים שההלכה תלויה ברצונו של הילד, ברצונה של הילדה. כמו שהמשנה כאן אומרת. הרי קטנה יתומה מאבא, שאחיה או אמא קידשו אותה לבעל, והיא מקודשת מדרבנן. אבל היא הרי קטנה, נתנו חכמים כוח בידיה של הקטנה עד גיל 12 ויום אחד, לומר אני ממענת בקידושין האלה, לא מעוניינת. ואז היא לא צריכה גט, וזה כאילו לא הייתה נשואה, לא הייתה מקודשת. אבל אומרת המשנה, יש קטנה שאפילו לא צריכה לומר שהיא ממענת, כי הקידושין לא תופסים. אמא אמרה, את מקודשת, אני אמרתי, הילדה אומרת, אני לא מקודשת, ומי בסופו של דבר קובע? הילדה. מה, אנחנו מחנכים פה ילדים להיות חצופים? שהדעה שלהם תגבר על דעתם של הוריהם? חלילה. אבל צריך לדעת שעל פי הלכה יש מקרה שהדעה של הילדה גוברת על הדעה של האמא. המשנה אומרת, איזו היא קטנה שצריכה למען בקידושין שהתקדשה? כל שיסיעוה האמא ואחיה לדעתה שהיא הסכימה. אבל אם יסיעוה שלא לדעתה, אינה צריכה למען. כי היא בכלל לא מקודשת. מתחשבים בדעתה. כמובן מדברים כאן על בת שכבר בגיל יותר מתקדם. עדיין היא קטנה, פחות מ-12 יום אחד. אבל אנחנו למדים מכאן שדעה של קטנה, על פי ההלכה, חייבת להיות מקובלת. כמובן שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידיים של ההורים את הפיקדון היקר ביותר, שהם נשמות קדושות שצריך להעמיד אותם בקרן אורה בדרך הישרה. והרי יצר לב האדם רע מנעוריו, אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואנחנו צריכים לחנך אותם בדרך הישרה. אבל חלילה לרמוס את דעתם, לקבל את דעתם. כמובן שאנחנו חייבים להציב גבולות ברורים. יש דברים שאצלנו בבית לא עושים, שום פנים ואופן, לעמוד על זה כצור החלמיש. אבל במידת האפשר, כמובן צריך להתייעץ עם אנשי חינוך, בגילוי דעת, ברור, אני מצעיר בזאת שאין לי שום הסמכה לחינוך, כל אחד צריך להתייעץ עם אנשי חינוך מקצועיים לגבי עניין המקרים שצריך לעמוד ולהציב גבולות, ואיזה דברים צריכים להתחשב בדעתו של הילד, אבל אנחנו רק נדברים על הרעיון, שדעתה של קטנה, דעתו של קטן, על פי ההלכה, במקרים מסוימים, גוברת על דעתה של אמו, במקרה שלנו, על פי ההלכה. ולכן יש עצה, למשל, שהורים רוצים לחנך את הילד מצד אחד, ולרסן את רצונותיו הלא טובים. הוא רוצה לרוץ לכביש, תיתן לו לרוץ לכביש. הוא רוצה לחלל שבת, תיתן לו לחלל שבת. כמובן שלא כל דבר שהוא רוצה צריך לכבד את רצונו. צריך להציב בפניו גבולות מאוד ברורים. אבל לתת לו, לבטא את רצונו, לכבד את רצונו, עד כמה שאפשר. דוגמה, אתה מביא לו אוכל, תן לו שתי צלחות, איזה צלחת אתה רוצה, את הצלחת הזאת או את הצלחת הזאת? מביאים איגלויים, אתה רוצה איגלו אדום או איגלו ירוק? תן לו לבחור, איזה בגד את רוצה ללבוש? לפעמים גם אפשר לתת לו לבחור, הולכים הביתה, אתה רוצה בדרך הזאת או בדרך הזאת? לתת להם לבטא את דעתם ואת רצונם, וכמובן בעיצה ותבונה של אנשי חינוך מוסמכים שמכוונים ומנווטים אותנו בדרך הישרה המדויקת, נזכה לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלצינו. על כל פנים, יש את המושג הזה, קטנה, שהסיעו אותה בניגוד לרצונה, היא אפילו לא צריכה למען. ואם זה היה ברצונה, היא יכולה למען. עד גיל 12 ויום אחד היא יכולה למען. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, מאיזה גיל אפשר לקדש קטנה? מהגיל שהיא מסוגלת לשמור על הכסף או על שטר קידושין. אבל כל תינוקת שאינה יכולה לשמור את כסף או את שטר קידושיה, אינה צריכה למען, והקידושין שלה אינן קידושין. רבי אליעזר אומר, קטנה היא לא מקודשת בכלל. אין דבר כזה קטנה מקודשת. חכמים אפשרו שהיא תהיה עם בעל. וברגע שהיא רוצה, היא לא מעוניינת בבעל הזה, צריכה למען בו, אבל היא לא מקודשת עליו בכלום. אין מעשה קטנה כלום, אלא נחשבת כמו מפותה, שהיא פשוט לא מקודשת. ולכן אם היא בת ישראל שניסית לכהן, אם היא הייתה גדולה, הייתה אוכלת בתרומה, אבל כאן היא לא תאכל בתרומה, כי היא לא נחשבת מקודשת, לא נחשבת נשואה. ואם היא להפך, בת כהן שאכלה בתרומה בבית אביה, שנשואה לישראל, זה לא מונע ממנה לאכול בתרומה, כמו היא הייתה גדולה שנשואה לישראל, שלא יכולה לאכול בתרומה, כאן היא תאכל בתרומה. זה נחשב שהם לא נישאו. רבי אליעזר בן יעקב אומר משפט, שהגמרא תבאר אותו בשני אופנים. הוא אומר ככה, קטנה שהתקדשה, והיא מתעכבת אצל בעלה, מחמת שהוא מעכב אותה אצלו. כל עקבה שהיא מן האיש, היא נחשבת כאילו היא אשתו. וכל עקבה שאינה מן האיש, הרי היא כאילו אינה אשתו. והגמרא תבאר בדיוק מה הכוונה, מה פרושו מעכב אותה. הגמרא תבאר בדיוק מה הכוונה. קטנה שממענת בבעלה, כותבים לה שטר, שהיא מיינה. אמר רב יהודה, ואמרי לה שזה ברייתא מפורשת במתנית התנא, בראשונה היו כותבים גט מיון, היו כותבים שטר ארוך. לא ראה נבי אני לא רוצה בו, ולא צווה נבי אני לא חפצה בו, ולתנה באיה להתנס ולאי אני לא רוצה להינשא לו. נוסח ארוך. כיוון דחזו, ראו חכמים, דנפיש דיבורה, שהשטר של המיון נכתב מאוד באריכות. אמרי, אז חכמים חששו ואמרו, עתה לי חלופי בגיטה, יבואו להחליף בין שטר מיון לשטר גט, ואז כסופר שהוא לא בקיא כל כך, יבוא ויכתוב גט, הוא יכתוב את השטר של המיון, וייתן את זה כגט, וזה גט פסול. לכן תקנו חכמים שהשטר מיון יהיה קצר יותר, כדי שידעו להבחין בין מיון לגט. שיכתבו אחי. ביום פלוני, מענה פלונית בר פלוני בבעלה, בפנינו, באנפנה. תנו רבנן חכמים שנו ברייתא. איזו אימיון. קטנה שאמרה, אין רצוני, אי אפשי בפלוני בעלי. או קטנה שאמרה, אין רצוני, אי אפשי בקידושין שקידשוני אמי ואחי. זה מיון. נחשב שהיא מענה. יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו הקטנה יושבת באותו הפריון, אוהל שמוליכים בו את הקלה. לחופה, לבית בעלה. והולכת מבית אביה לבית בעלה. זאת אומרת, היא כעת באמצע החתונה במידה מסוימת. ובדרך היא אמרה, אין רצוני, אי אפשי בפלוני בעלי. אז למה את הולכת אליו? למה את הולכת לבית בעלך? היא בדרך לבית בעלה והיא אומרת, אני לא מעוניינת בו. אז זה נחשב מיון. זהו מיון. יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו היו עורכין מסובין בשמחת הנשואין בבית בעלה. והיא עומדת ומשקה עליהם. ונראה שהיא מסכימה עם הנישואין האלה. ואמרה להם, אי אפשי בפלוני בעלי, אפילו שאין בית דין באותו מקום, ואפילו שהעורכים ישתקו ולא יודיעו שהיא מענה, הרי הוא מיון. יתר על כן, אמר רבי יוסי בר יהודה, או רבי יהודה לפי גרסה אחרת, אפילו שגרה בעלה אצל חנווני להביא לו חפץ משלו. אומר לה, גברת צעירה, לכי לכם ואני תביא לי איזה חפץ שלי. וכשהגיע לכם ואני, היא אמרה בפני החנווני, אי אפשי בפלוני בעלי, לא מעוניינת בפלוני בעלי, אפילו שזה לא בבית דין, אלא רק החנווני נמצא שם, ואפילו שזה נראה שהיא אומרת את זה, רק בגלל שהוא יטריח אותה ללכת בשבילו לחנווני, כמו שהיא איזה משרתת שלו, ואולי היא לא התכוונה ממש למען, אין לי כוח אליו כבר, לא מעוניינת בו. היא מקטנה, אין לך מיון גדול מזה. במשנה למדנו את דבריו של רבי חנינה בן אנטיגנוס שאומר, כל תינוקת וכולי, כל תינוקת שינה יכולה לשמור קידושיה, היא לא מקודשת, אפילו אינה צריכה למען. כמו מההלכה, משמע שתנקם סוברים שכן צריכה למען, אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, הלכה כרבי חנינה בן אנטיגנוס, שבאמת היא לא צריכה למען. תנה, קטנה שקידשו אותה, והיא לא מיינה. שלא מיינה. ורק מה? היא קבעה עובדות בשטח. עמדה וניסית למישהו אחר. שמרבי יהודה בן בתירא אמרו, זה נקרא שהיא ממיינת. נישואיה למישהו אחר, אין הן מיוניה בבעל הראשון, וזה נחשב שהיא מיינה בבעל הראשון. נישואיה. הרי כשאדם מתחתן עם אישה, יש שני שלבים. קידושין, שעושים בטבעת קידושין, נישואין, שעושים על ידי חופה. כאן כתוב, נישואיה לאדם אחר, זה נחשב שהיא ממיינת באדם הראשון שהייתה מקודשת לו. שאלה היא באה אלו, אם היא רק נתקדשה למישהו אחר, והיא לא מיינה בבעלה, מהו? האם קידושין למישהו אחר גם נחשב שהיא מיינה בבעל הראשון? תשמע, קטנה שלא מיינה, ועמדה ו... נתקדשה, לא כתוב כאן ניסית, כתוב כאן ונתקדשה. משום רבי יהודה בן בתירא, אותו רבי יהודה בן בתירא, בשמו אמרו, קידושיה, אפילו רק קידושיה, אין הן מיוניה. אז אם כן, רבי יהודה בן בתירא מדבר גם על קידושין וגם על נישואין, שהיא מתקדשת או ניסית למישהו אחר, זה נחשב שהיא מיינה בבעל הראשון. שאלה היא אם זה ויכוח עם מישהו, היא באה אלו, פליגי רבנן על ידי רבי יהודה בן בתירא, או לא, שכולם מסכימים איתו. ואם תמצא לומר שחכמים פליגי על רבי יהודה בן בתירא, והם סוברים שזה שהיא מתקדשת או ניסית למישהו אחר, זה לא נחשב מיון. האם רק בקידושין שהיא מתקדשת למישהו אחר, זה לא נקרא שהיא ממיינת בראשון, לפי דעתם, או אפילו בנישואין? ואם תמצא לומר פליגי, הם נחלקו אפילו בנישואין והם סוברים שזה שהיא מתקדשת או ניסית למישהו אחר, זה לא נקרא שהיא ממנת בראשון. והם חולקים בזה על רבי יהודה בן בתירא שסובר שזה כן עכשיו. השאלה היא כמו מי ההלכה. האם ההלכה כמותו, כמו רבי יהודה בן בתירא, שזה נחשב מיון, או אין הלכה כמותו, אלא כמו חכמים שזה לא נחשב מיון. ואם תמצא לומר שההלכה היא כמותו, וזה נחשב שהיא ממיינת, האם רק בנישואין אנחנו רואים שההלכה כמותו שזה נחשב שהיא ממיינת, או אפילו אם רק בקידושין היא גם נחשב שהיא ממיינת? תשמע, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי יהודה בן בתירא. אז אם כן, אתה כבר רואה שיש ויכוח. אם ההלכה כמותו, מכלל דפליגי חכמים עליו. וההלכה כמותו, בין בקידושין, בין בנישואין, שזה נחשב מיון. זאת אומרת שחכמים חולקים בין בקידושין ובין בנישואין. והקטתי בא אליך, עדיין יש ספק. האם זה נאמר גם על קטנה, דאבה לא מקודשת לראשון, אלא נסיבה מעיקרה. זאת אומרת ככה, קטנה שהייתה, עם הבעל הראשון, והלכה אחרי זה והתקדשה או ניסית לבעל אחר. אז אנחנו אומרים שלפי רבי יהודה בן בסרה, בין אם היא רק נתקדשה, ובין אם היא ניסית לאחר, זה נחשב שהיא ממיינת בראשון. עכשיו, שאלה היא, מה היה טיב הקשר שלה עם הראשון? האם היא הייתה מקודשת לראשון, ואז מועיל המיון על ידי קידושין או נישואין לשני, או שהייתה אפילו נשואה לראשון ומועיל המיון על ידי קידושין או נישואין לשני? האם מדובר דאבה נסיבה מעיקרה, שהייתה נשואה לבעל הראשון והתקדשה או ניסה למישהו אחר, אז לפי רבי יהודה בן בתירא, אז אני חושב שהיא ממיינת בראשון, אף על פי שהיא לא אמרה מפורש שהיא לא מעוניינת בראשון, או דילמה, רק כאשר היא מקדשה, היא רק הייתה מקודשת לבעל הראשון, אז מספיק שהיא מתקדשת או ניסית לבעל אחר, שזה נחשב שהיא ממיינת בראשון. אבל אם היא הייתה נשואה לבעל הראשון, אז יועיל מיון, לפי בית הלל שצורים שמועיל מיון גם אם היא נשואה, כמו שראינו במשנה הראשונה בתחילת הפרק, רק אם היא הייתה מקודשת, אז מועיל זה שהיא מתקדשת או ניסית לאחר, שזה יחשב מיון. אבל אם היא הייתה נשואה לראשון, אז כדי שהיא חושב שהיא ממיינת בראשון, היא צריך מפורש למען. אולי כך נאמר. אומרת הגמרא תשמע. היה חכם בשם אבדן. קלותיו הקטנות של אבדן. דקלתי דאבדן. אימרוד, מענו בבעליהם. שדר רבי, שלח זוגי דרבנן, זוג תלמידי חכמים, שידברו איתם, למבדקינו לבדוק האם הם באמת ממענות או שהם לא ממש ממענות, חוזרות בהם. המלאו נשי. אז נשים פנו לקלות של אבדן כדי לשאול אותם. אתם בדרך כלל לא הולכים לדבר עם נשים, שלחו נשים שידברו עם אותם בנות. ואותם נשים שאלו את הקטנות האלה, שמענו. חזו... אומרות להם, חזו גברה איכו, תראו את בעליכם, דקעתו, הם באים. המרי לאו, אז הקטנות שמיינו, אמרו לאותם נשים שאמרו להם, אתם, תראו, הבעלים שלכם באים. ניהבו גברה איכו, דידה איכו, שיהיו בעלים שלכם, אנחנו לא רוצים אותם. לא אמרו, אנחנו לא רוצים אותם, אמרו רק, שיהיו הבעלים שלכם. זאת אומרת, רבי שלח זוג תלמידי חכמים שיבדקו, האם המיון של הקלות של אבדן הוא מיון מוחלט? אז אותם תלמידי חכמים מינו שתי נשים שיבואו וישאלו אותם. מה עשו אותם שתי נשים? אמרו לקטנות האלה שמיינו, הנה תראו את הבעלים שלכם, הם באים. אז הקטנות האלה שמיינו אמרו שהבעלים האלה יהיו בעלים שלכם, אנחנו לא מעוניינות, זאת אומרת, הם לא אמרו, אנחנו לא מעוניינות, שיהיו שלכם, זאת אומרת, הם לא מעוניינות בהם. וכשרבי שמע את זה, אמר רבי, זה שהקטנות מעצמם אמרו שהן לא מעוניינות באותם בעלים, אין לך מיון גדול מזה. מה אליו? וכי לא נאמר, מדובר כאן דאבה הנסיבה? שמדובר כאן שהקלות של אבדן היו נשואות לבעליהם, ואף על פי כן, אם הן מגלות בדעתם שהן לא מעוניינות בבעליהם, זה נחשב מיון? אותו דבר גם אם הן מתקדשות או נישאות למישהו אחר, זה גם כן נחשב שמגלות דעתם שהן לא רוצות את בעלם הראשון ואז זה נחשב מיון. אז רואים שאפילו בנישואין זה מועיל, שאפילו אם היו נשואות לבעל הראשון זה גם כן מועיל, עצם זה שמגלות דעתם שהן לא מעוניינות בבעל הראשון. ואת הגמרא לא חייב להיות, כי המעשה מדובר שהקלות של אבדן דאבה מקדשי קדושי, בסך הכל היו מאורסות לבעליהם. לכן עצם גילוי דעתם שהם לא מעוניינות בבעל, זה כבר נחשב מיון. ולהלכה, אומרת הגמרא, ההלכה כרבי יהודה בן בתירא, ואפילו במקרה של נישואין דקמה, אפילו אם היו ממש נשואות לבעל הראשון, אם הם מגלות דעתן שהן לא רוצות בנישואין האלה, זה נחשב מיון. למשל, אם הן מתקדשות למישהו אחר או נישאות למישהו אחר, זה נחשב כמו מיון. למדנו במשנה את דעתו של רבי אלעזר שאומר וכולי, הוא אומר, אין מעשה קטנה כלום, היא לא נחשבת בכלל מקודשת, אלא היא נחשבת כמו מפותה, עדיין הוא כמו אחת שלא התקדשה ולא ניסית. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, חוזרני על כל צדדי חכמים, על כל דעות החכמים בעניין קטנה שנישאה. ולא מצאתי אדם שישווה מידותיו, שישווה את דיני קטנה, בקטנה כמו רבי אלעזר. שעשה רבי אלעזר כמו מטיילת אמו בחצר שלא נשואה לו. ועומדת מחייקו, אם היא בת כהן שניסית לישראל, וטובלת להיטהר מטומאת קרי, ואוכלת בתרומה על הערב. יכולה לחזור ולאכול בתרומת אביה הכהן. זאת אומרת שרבי אלעזר מחשיב אותה כמו פנויה. אלא מה? היא צריכה מיון, כמו שבברייתא הבאה נראה. תניא, רבי אליעזר אומר, אין מעשה קידושין של קטנה כלום, ואין בעלה זכאי לא במציאתה, אם היא מוצאת מציאה זה לא שייך לבעל, זה שייך לה, ולא במעשה ידיה שהיא מרוויחה, זה לא שייך לו, אלא זה שייך לה, ולא בהפרת נדריה, אם היא נודרת נדרים, בעל בדרך כלל מפר נדרי אשתו, לפי תנאים שהתורה הציבה, הוא אין לו את האפשרות להתיר את נדריה, ואין לו יורשה, אם היא מתה, הוא לא מקבל את הירושה, אלא יורשי אביה מקבלים את הירושה. ואין מתעמלה, אם הוא כהן אסור לו להתעמלה, כמו שאסור לו להתעמל למתים, אלא אם כן הם קרוביו, אחת מקרובותיו זה אשתו, אבל היא לא נחשבת אשתו. כללו של דבר, לפי רבי אליעזר, אינה כאשתו לכל דבר, אלא שצריכה מיון כדי לצאת ממנו. רבי יהושע אומר, בדיוק להפך, בעלה זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, אפילו שהיא לא אשתו הגמורה מהתורה, חכמים זיכו לבעלה את מעשיה ומציאתה מכוח שבית דין יש להם כוח. לזכות לאדם ממון, מה שנקרא הפקר בית דין הפקר, והוא זכאי בהפרת נדריה. איך הוא זכאי בהפרת נדריה? הרי מהתורה הוא לא בעלה, כיוון שכשהיא נודרת, היא נודרת על דעתו, רק בתנאי שהוא יסכים. ויורשה, גם זה מכוח שחכמים יש להם כוח להפקיר ממון של אדם מכוח בית דין הפקר, הפקר בית דין הפקר. ואם הוא כהן, הוא מתעמלה. למה? מכיוון שהוא יורש אותה, אז הקרובים שלה לא מתעסקים בקבורתה, ואז הם אומרים, אם הוא מקבל את הירושה, שהוא גם מטפל בקבורה, אז זה נקראת כמו מת מצווה. אם היא נקראת מת מצווה, כהן מותר לו להתעמל למת מצווה. כללו של דבר, לפי רבי יהושע, הרי כאשתו לכל דבר, אלא שהיא לא צריכה גט, אלא יוצאה במיון. אמר רבי, נראים דברי רבי אליעזר יותר מדברי רבי יהושע, שרבי אליעזר ישווה את מידותיו בקטנה, את כל דיני קטנה. רבי יהושע חילק, שואלת הגמרא, מה היא חילק? במה רבי יהושע חילק את דיני הקטנה? אתה יודע למה? במה הוא חילק? היא אשתו, היא, אתה אומר הרי כאשתו לכל דבר, אלא שיוצאה במיון. אם היא כמו אשתו לעניין מציאתה, מעשה ידיה, הפרת נדריה, ירושה, להתעמלה, אם הוא כהן, למה מספיק מיון? תיבהגת, היא אישה גדולה. שואלת הגמרא, אם ככה לרבי אליעזר, נמי תקשה, שהוא חילק במידותיו, כי הרי לפי רבי אליעזר, היא לאו אשתו, היא לא לעניין מציאתה, לא לעניין מעשי ידיה, לא לעניין הפרת נדרה, ולא לעניין ירושתה, ולא לעניין אם הוא כהן להתעמלה, היא לא אשתו, אז מיון נמי לא תיבאש, לא תצטער במיון. אומרת הגמרא, לא. רבי אליעזר כן ישווה את מידותיו. היא לא כאשתו לשום דבר. אף על פי כן, היא צריכה מיון, כי אלא בכדי תיפוק. היא תצא בלא כלום, הרי חיה איתו. צריכה לפחות לומר שהיא ממענת בו. למדנו במשנה, בסוף המשנה, את דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, ואמרנו שדבריו מתבארים בגמרא בשני אופנים. רבי אליעזר בן יעקב אומר וכולי, כל עקבה שהיא הקטנה מתעכבת מן האיש, אז מחשיבים אותה כאילו היא אשתו. וכל עקבה שזה שהיא מתעכבת אינה מן האיש, כאילו אינה אשתו. מה פירוש? איך היא דמי עקבה שהיא מן האיש, ואיך היא דמי עקבה שאינה מן האיש. מה זאת אומרת עקבה שהאיש מעכבת, שמתעכבת בגלל האיש, ומה פירוש שמתעכבת אצלו, לא בגללו, בגלל האיש. מביא הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. מדברים פה האם היא צריכה מיון, או שהיא לא צריכה מיון. אם היא לא מעוניינת בכלל בקידושין שלה לבעלה, היא אפילו לא צריכה למען. ואם היא כן מעוניינת, היא צריכה למען. עכשיו, אם אחרים אומרים לה שהם רוצים לשאת אותה, תבעו על הנשא והיא אמרה, מחמת שהיא נשואה לפלוני בעלי, היא לא מעוניינת לנשא למישהו אחר. זו יקבה שהיא מתעכבת אצלו מן האיש. זאת אומרת שהיא הסכימה לקידושין שלו. הסכימה לנישואין שלו, אז היא כמו אשתו. ואם רוצה לצאת ממנו, היא צריכה מיון. כי היא הסכימה בקידושין האלה. אבל אם אחרים אמרו לה, ששאלו אותה אם היא מעוניינת להינשא למישהו אחר, והיא אמרה שהיא לא רוצה, לא בגלל שהיא מעוניינת בבעל שהיא כעת נשואה לו, אלא מחמת שהאלה שהציעו לה, הם בני אדם שאינם מעוגנים לי. זה אומר, מה זה משנה אם הם מעוגנים לה או לא מעוגנים לה, היא הרי נשואה לו. התשובה היא, אם היא מתחילה לומר זה לא מתאים לי, זה כן מתאים לי, מה זה אומר? שמבחינתם, זה שהיא כעת מקודשת או נשואה לבעל הראשון, מבחינת, זה נגד רצונה, לא מעוניינת בזה, אז אפילו לא צריכה מיון. זוהי עקבה שאינה מן האיש, אפילו לא צריכה למען. זה ההסבר הראשון, דבריו של רב יהודה בשם שמואל. אבל יש הסבר אחר, דעה אחרת, בדבריו של רבי אליעזר בן יעקב. אביי בר רבין, רב חנינא בר רבין, מסתבר שהם היו שני אחים. אביי ורב חנינא, שניהם היו בני אבין. דאמרי תרווי וביארו את דבריו של רבי אליעזר בן יעקב. תלוי אם היא ממאנת או שמקבלת גט. מיון זה תלוי בה, היא ממאנת. גט תלוי בו, בבעל. אם בעלה נתן לה גט, זוהי עקבה שהיא מן האיש. היא הרי לא מיינה. והיא משמע שהיא רצתה כן להישאר נשואה לו. אז אם כן, למה היא יוצאת ממנו רק מחמת הגט? אז אם כן היא נחשבת גרושה. ואם כן, הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו. היא נחשבת גרושתו. גרושה אסורה בקרוביו של בעלה, של גרושה, של הגרוש שלה, והוא אסור בקרובותיה. ובגט הזה פסלה מן הכהונה. כהן אסור להתחתן עם גרושה. זה אם הוא נתן לה גט. זה אומר, היא לא ממאנת בו. היא כן רצתה להישאר נשואה לו. הוא זה שנתן לה גט, אם כן היא גרושה. אבל היא מזו שמענה בו. זוהי עקבה שהיא התעכבה אצלו שאינה מן האיש. היא לא התעכבה שם בגלל שהיא רצתה להישאר אצלו. ואם כן, היא מבטלת את כל הקידושין על ידי המיון, והוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, ולא פסלה מן הכהונה, כי זה חשוב כמו שמעולם לא הייתה נשואה לו. שואלת הגמרא, והקטן אלה כמן, הרי המשנה הבאה שמיד נקרא אותה בעזרת השם, שם כבר כתוב, הממאנת באיש. אתה אומר שזה הכוונה כאן, שהקווה שאינה מן האיש, כי איזו שממאנת בו, הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרובה ולא פסלה מן הכהונה, כי היא ביטלה את כל הקידושין. אם נתן לה גט, אז היא גרושה, והוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרובה ופסלה מן הכהונה. אז אם כן, המשנה הבאה איזו שמדברת על המקרה הזה, איך ייתכן שאלה עם דבריו של רבי אליעזר בן יעקב במשנה הקודמת? אומרת הגמרא, זה לא קושייה? כי יכול להיות שהמשנה הבאה פרוש שהיא כמפרש, זה בא לפרש את דבריו של רבי אליעזר בן יעקב. הרי אנחנו כשקראנו את דבריו לא הבנו מה הוא אומר, אז לכן המשנה הבאה באה ומפרשת. המשנה הבאה לפי הדעה השנייה זה בעצם פירוש של דבריו של רבי אליעזר בן יעקב. הממאנת באיש, אם היא זו שממאנת, אם כן זה עקבה שאינה ממנו, אז, כאילו לא הייתה נשואה לו מעולם, הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו. המיון עקר את הקידושין, כאילו לא היו מעולם, וכאילו לא התקדשה מעולם, והיא לא נחשבת גרושה, לא פסלה מן הכהונה. אבל אם זה עקבה שהיא ממנו, שהוא זה שנתן את הגט, נתן לה גט, אז אפילו שבסך הכל הקידושין היא רק מדרבנן, בכל זאת היא נחשבת גרושה מדרבנן, והוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרובה, והיא אסורה להתחתן עם כהנים, פסלה מן הכהונה. החלק הבא במשנה עוסק באיסור מחזיר גרושתו משנישאת. אדם שגירש את אשתו, כל זמן שהיא לא נישאת לבעל אחר, יש מצווה למגרש להחזיר את גרושתו. מצוות מחזיר גרושתו. אבל המציאות מתהפכת לגמרי ברגע שהיא נישאת לאחר. אז גם אם היא התגרשה או התעלמנה מאותו אחר, היא נאסרת על בעלה הראשון שגירש אותה. איסור מחזיר גרושתו משנישאת. זאת אומרת, מחזיר גרושתו יכול להיות מצווה וזה יכול להיות עבירה. אם הוא מחזיר גרושתו שלא נישאת לאחר, זה מצווה. אבל אם היא נישאת לאחר והתגרשה או התעלמנה מאותו אחר, אז זה עבירה. איסור מחזיר גרושתו. כאן כמובן מדברים בקידושין של קטנה. החלק הבא של המשנה הוא בפני עצמו, אנחנו נעסוק מכאן ועד סוף השיעור, בעזרת השם, בחלק הזה, והוא מתחלק בעצמו לשלושה חלקים. נקרא לזה רישה, מציאתה, סייפה. נקרא קודם את הרישה, את ראש החלק הזה. אדם שקידש קטנה וגירש אותה, נתן לגט. והחזירה, קידש אותה פעם שנייה. ובדרך מליצה, נאמר, שהיא נקמה בו, אתה גירשת אותי, עכשיו אני מיין בך. מיינה בו. אחרי שהיא מיינה בו, והלכה וניסית לאיש אחר. ונתערמלה או נתגרשה מאותו אחר. בעצם, זה כמעט האיסור של מחזיר גרושתו משנישאת, חוץ מפרט אחד. בין הגירושין שהוא גירש אותה, לבין שנישאת למישהו אחר, הוא קידש אותה פעם שנייה, ומיינה בו. והרי יש כלל, שמיעון שקטנה ממענת בבעלה, מבטל את הקידושין, כאילו לא היו קידושין מעולם. מכיוון שהדבר האחרון שהיה בינו לבין אותה קטנה היה מיעון שמיינה בו, היא ביטלה לגמרי את כל הקידושין, וגם ביטלה את הגט. כאילו לא היה קידושין ולא היה גט, יש רק מיעון, וכאילו לא הייתה מעולם נשואה לראשון. לכן, ברגע שהיא התגרשה או התעלמנה מהשני, מותרת לחזור לו. זה לא נראה מחזיר גרושתו משנישאת, כי לא גרושתו, היא מיינה בו. המיון ביטל את הקידושין וביטל את הגט. עצם זה שהיא מיינה בו, בפעם האחרונה שהיה ביניהם משהו, והמיון הזה הועיל, זה אומר שהיא עדיין קטנה, וקידושיה אינם קידושין, אז היא ממילא גם הגירושין בטלים. אבל אנחנו עוברים כעת למציאתה, לחלק האמצעי של החלק הזה במשנה. מקרה דומה למקרה של הרישה, רק שהדבר האחרון שהיה בינו, בין הבעל הראשון לבינה, היה גט. קודם כל מיינה בו, ואז הצליח לרצות אותה והחזירה, ואז הוא בעצמו כעס עליה ונתן לה גט. או בדרך מליצה הוא נקם בה. את מיינת? עכשיו, אני ממיין, נתן לה גט. הפעם האחרונה שהיה ביניהם משהו היה גט. ואז ניסית לאחר. ונתערמלה, התעלמנה או התגרשה מהשני, אסורה לחזור לו לבעלה הראשון. למה? כי נחשבת גרושתו, כי הדבר האחרון שהיה ביניהם זה גט. והיא אסורה עליו כדין איסור מחזיר גרושתו משנישאת. זה הכלל. מה בעצם הכלל בא להוסיף? אומר רש"י, אפילו פעמים הרבה, גרשה והחזירה ומיינה. אם ניסית לאחר, אחרי שהתגרשה מהראשון, אם הדבר האחרון שהיה עם הראשון היה גט, אסורה לחזור לו. אם הדבר האחרון היה מיון, מותרת לחזור לו. אם היה גט, זה היה הדבר האחרון. אחר שהיה לפני כן מיון, זאת אומרת, במילים אחרות, הדבר האחרון היה גט, אז היא תחשבת גרושתו, ואם ניסית לאחר והתגרשה או התעלמנה מאותו אחר, אסורה לחזור לו. זה נראה מחזיר גרושתו. אבל אם הדבר האחרון היה מיון, שהוא באחר גט, זאת אומרת, קודם כל היה גט, בסוף הדבר האחרון היה שאם יענה בו, יקרה לגמרי את כל הקידושין, אז אם כן, מתברר שהיא בסך הכל קטנה שממיינת בקידושין של הראשון, ביטלה לגמרי את כל הקידושין, את כל הגיטין, את הכל. ואם כן, עכשיו כשהיא ניסית לאחר, זה כמו שהיא עשתה מעשה חדש, היא מתגרשה או התעלמנה מאותו אחר, מותרת לחזור לו לראשון. המקרה השלישי, הסיפה של החלק הזה של המשנה, מדבר במקרה שהיו כאן כמה בעלים לאותה קטנה. אחד שקידש אותה, והיא מיינה בו, הממיינת באיש. ממנו היא יצאה במיון, זאת אומרת, מבחינתו, היא לא נחשבת גרושתו. הראשון, היא לא נחשבת גרושתו, היא מיינה בו. ולאחר שהיא מיינה בו, ניסית לאדם אחר, והוא גרשה. אז כלפי השני, היא נחשבת גרושתו. והלכה וניסית לאחר, לאדם שלישי, ובאותו שלישי מיינה בו. לאחר מכן הלכה וניסית לאדם רביעי לאחר, והוא גרשה. זאת אומרת, הראשון והשלישי היא מיינה בהם, והשני והרביעי היא קיבלה מהם גט. היא מותרת לחזור לראשון והשלישי, כי היא לא גרושה שלהם. אבל השני והרביעי שגירש אותה, שגירשו אותה, להם היא אסורה, מחזיר גרושתו. ואף על פי שבעצם היא מיינה לאחר הגט, אבל היא מיינה במישהו אחר, אחר הגט של היה פה גט של אחד במיון של אחר, אז היא לא מיינה באותו אחד שנתן את הגט. לכן, מי שיצא ממנו בגט היא אסורה לחזור לו, שיצא ממנו במיון היא מותרת לחזור בו. זה הכלל. כל שיוצא ממנו בגט, אסורה לחזור לו, כי זה נחשב מחזיר גרושתו, מי שניסית, אבל מזה שיצא במיון ממנו, מותרת לחזור לו, גם אם היא קיבלה גט ממישהו אחר אחר כך. ובעצם כאן למדנו את השלושה חלקים של המשנה, הרישה, מציאתה וסייפה. הרישה דיברנו, החלק הראשון, שאדם קידש קטנה ונתן לה גט והחזיר אותה ואז היא מיינה בו, יצא ממנו אחרי שהיא מיינה בו, זה הדבר האחרון שהיה ביניהם. אז אפילו אם ניסית לאחר, אם התגרשה או התעלמנה מאחר, מותרת לחזור בו. מדייקת הגמרא מהחלק הרישה, של המשנה. אלמה, אנחנו למדים מכאן, עתי מיון, בא אותו מיון שהקטנה מיינה בפעם השנייה, ומבטל את הגט שהבעל נתן לה בפעם הראשונה. ורמינו, לכאורה יש כזה קושייה מההמשך של המשנה. בחלק השלישי של המשנה, בסייפה, כן. שם דיברנו שזה הכל היה מבעל אחר, היה כאן ארבעה בעלים. מהראשון שקידש אותה, היא מיינה בו, הממיינת באיש. ואחר מכן היה מישהו אחר, וניסית לאחר לאדם שני וגרשה. ואחרי זה הלכה וניסית לאדם שלישי לאחר ומיינה בו. ואחר כך הלכה וניסית לאדם אחר רביעי וגרשה. היא אסורה לשני שגירש אותה, למרות שלאחר שהיא גירש אותה והתחתנה עם מישהו אחר, היא מיינה באותו אחר ומתברר שהיא קטנה, אף על פי כן כלפי השני היא נחשבת גרושה. זה הכלל, מסיים את המשנה בסיפה. כל שיצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו, אפילו שהיא מיינה אחר כך בבעל הבא. ממי שיצא ממנו במיון מותרת לחזור לו. אלמה, מהסיפה של המשנה אנחנו לומדים, לא אתי מיון דחברי, לא יכול לבוא מיון של הבעל השלישי ובטיל גית הדדי ומבטל את הגט שהשני נתן לה. אז מיד אנחנו נראה את דבריו של רבא שמחלק חילוק מאוד פשוט. כי ברישא מדברים על אותו בעל שבהתחלה נתן גט ולאחר מכן היא מיענה בו. אז בעצם המיון מבטל את הגט כי זה אותו בן אדם. ולעומת זאת הסיפא מדבר על שני בעלים שונים ולכן המיון לא מבטל את הגט. אבל לפני כן מביאה הגמרא את דבריו שאמר רב יהודה אמר בשם שמואל, שבאמת יש כאן שתי דעות במשנה. תברא, תשבור ותחלק את המשנה לשני תנאים. מי ששנה זו, זה ששנה התחילה דברי המשנה, שהמיעון בסוף מבטל את הגט שהיה קודם, זה דעת תנא אחד. והוא באמת חולק על התנא השני, והוא לא שנה זו, הוא לא שנה דברי הסיפא, שזה תנא אחר שהוא סובר, שאם היא קיבלה גט, היא נשבת גרושתו, גם אם לאחר מכן היא מענה בו, היא נשארת גרושתו. אבל הגמרא מביאה את דבריו שאמר רבא, שבעצם אין כאן שתי דעות, ומה הקושיא, זה בכלל לא סותר. ודילמה, אולי אפשר לחלק. תחילת המשנה שאומרת שהמיעון מבטל את הגט, מדברים פה על אותו בן אדם שגם נתן לה גט וגם היא מענה בו. מיון דידי, המיון שהיא מיינה בו, מבטל את הגט דידי שהוא נתן לה. אבל מיון דרך חברי? זאת אומרת, זה שהוא נתן לה גט, ומישהו אחר היא מיינה בו, לא מבטל גיטה דידי, זה לא מבטל את הגט שהוא נתן לה, מבחינתו היא גרושתו. אז אסור לו להחזיר אותה. מבאר את הגמרא, ומה ישנה מיון דרך חברי? למה שונה כשהיא בוי היא לא מיינה, אלא היא קיבלה ממנו גט, רק היא מיינה בשני. למה אתה אומר, זה לא מבטל גיטה דידי? למה חכמים לא תקנו שהמיון שהיא מיינה בשני, יבטל את הגט שהראשון נתן לה? אולי נוסיף עוד מילה, שאולי חכמים אמרו שזה שהיא מיינה בשני, ילמד אותנו שהיא עדיין קטנה וכל מעשיה אין בהם משמעות. למה בכל זאת לא אומרים את זה? כי חכמים חששו, איידי מתוך דעותה קטנה מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו של הבעל מהניסויים הראשונים. חוששים שמה, אחרי שהוא נתן לה גט, והיא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, אם נתיר לה למען בשני ולחזור אליו, אולי הוא ידאג שהיא תמען בשני. אזל ומשבש, ומה הייתה לה? הוא ילך וישבש את הקשר בינה לבין הבעל השני, שתמען בשני, ואז הוא יחזיר אותה. לכן תקנו חכמים, ברגע שהוא גירש אותה, כבר אסורה עליו. אם כן, נשאלת השאלה, מה ההבדל? אם הוא נתן לגט ולאחר מכן היא מיינה בו בעצמו, מיון דידי נמי, לא לבטל גיטה דידי. אם הוא היה נשוי לקטנה ונתן לגט ולאחר מכן התחתן איתה שוב והיא מיינה בו, ולאחר מכן התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה או התעלמנה מהשני, גם נאסור עליה לחזור לראשון. שנחשוש דהיידי דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו, אולי אז אילו משבש ומה הייתה לה? אולי ילך וישתדל ברמיזות וקריצות שתמען באותו בעל שבסוף התגרשה או התעלמנה ממנו. אולי הוא יעשה שהיא תמען בו כדי להחזיר אותה אליו. מתרץ את הגמרא, יש הבדל גדול. למה? יש הבדל אם בסוף יצא ממנו בגט או שבסוף יצא ממנו במיון. מה ההבדל? אם כשיצא ממנו בפעם האחרונה זה היה גט, זה אומר שהוא זה שפה לא רצה אותה, והיא רוצה אותו, אז אם כן יכול להיות שהוא יצליח להשפיע עליה לחזור אליו. אבל כשהפעם האחרונה היה מיון, נתן לה גט ולאחר מכן היא מיענה בו, כיוון שדבר האחרון שהיה ביניהם זה שהיא מיענה בו, היא לא רוצה אותו. וכי נראה לנו שכשהיא מיענה בו, הוא לא ניסה רמיזות וקריצות לגרום לה שלא תמיין וזה לא הלך לו. הכבר שבשה, היא נסה לשבש אותה שתישאר אצלו ולא השתבשה, היא לא הסכימה. אז אין חשש שהוא יצליח לשבש אותה פעם נוספת, ולכן ברגע שהיא מיינה, בדבר האחרון שהיה ביניהם זה המיון, נותנים לה לצאת את דרכה החדשה, להינסה למישהו אחר, ואם בסוף התגרשה או התעלמנה מאותו אחר, אין לנו בעיה שהיא תחזור לראשון, אנחנו לא חוששים שאם נטיל לה לחזור לראשון, הוא יהיה זה שיגרום לה למען בשני, לא. כי היא לא רוצה אותו, היא מיינה בו, זה הדבר האחרון שהיה ביניהם. אז לא חוששים שהוא יצליח להשפיע עליה למען בשני, כי הרי למה שהיא תמען בשני? כדי לחזור אליו, הוא הרי עשה כל מה שרק יכול כדי שתחזור אליו, ואם זאת שהיא מיינה בו, זה היה הדבר האחרון שהיה ביניהם. לכן, אנחנו נותנים לה, אחרי שהיא התחתנה עם השני, התגרשה או התעלמנה מהשני, לחזור לראשון, אין פה שום חשש. טוב, אז אם כן, מסתדר לנו מצוין, יש הבדל גדול מאוד בין אם היא התגרשה ואחר כך מיינה, באותו בן אדם שהמיון מבטל את הגט הראשון, לבין אם תגרשה מאחד ומיינה באחר, שזה אסורה על זה שגירש אותה. אלא, היא קשיה. אם יש סתירה בדברי המשנה, שבאמת הגמרא תגיד שיש כאן שתי דעות בין החלק האחד לחלק השני, דחבריה דחברי קשיה. כשמדברים כאן שהיה גט של אחד, מיון של אחר, ואחר כך התחתנה עם מישהו אחר. אז זה הסתירה, ועל אף שבעצם גם הרישא וגם המציא, אתה מדברים על בן אדם אחד שגירש ומיין, מיינה בו, ולחם כי התחתנה עם מישהו אחר. התגרשה או התעלמנה מהו. ורק החלק השלישי מדבר על כמה אנשים שונים. אבל מדיוק בדברי המציע אתה אפשר לדייק שהמציע אתה חלוקה על הסיפה. החלק האמצעי חולק על החלק האחרון ונפרט את זה בעזרת השם עם המהלך של הגמרא. בחלק השני במציע אתה למדנו שאם הדבר הראשון שהיה בינו לבינה זה שהיא מיינה בו ו... הצליח לשכנע אותה ברמיזותיו וקריצותיו והחזירה. לאחר מכן, הוא זה שנתן לה גט, מדברים פה באותו בן אדם שגם מיינה בו וגם נתן לה גט לאחר מכן, וניסית לאחר ונתגרשה או נתעלמנה או נתגרשה מאותו אחר, הדבר האחרון שהיה לה עם הראשון היה גט, כי הרי היא מיינה בו ואחר כך נתן לה גט, הדבר האחרון היה גט, אז היא נחשבת גרושתו, אסורה לחזור לו. תדייק! זה דבר חדש עכשיו נולד כאן. הדיוק בדברי המציאתה. תאמה דנתערמלה או נתגרשה מהשני, לכן היא אסורה על הראשון. האם היא מיינה בשני? אפילו שהיא התגרשה מן הראשון, מותרת לחזור לו. למה? כי הדבר האחרון שהיה לה, זה מיון שהיא מיינה בשני, על מה אתם מיון דחברי? בא מיון של השני ומבטל גיטה דידי ומבטל אותה מלחשב גרושתו של הראשון, כי הדבר האחרון שהיה זה היה מיון. וזה סותר את החלק השלישי במשנה, את הסיפה. ורמין היא הממיינת באיש אחד וניסית לאדם שני לאחר וגרשה. ואז ניסית לאדם אחר לאדם שלישי ומיינה בו. ואז ניסית לאדם רביעי וגרשה. זה הכלל, כל אחד מהם שיצא ממנו בגט, היא נחשבת גרושתו והיא אסורה לחזור לו, והמיון של השני לא מבטל את הגט שלו. זה שיצא ממנו במיון רק אליו מותרת לחזור לו. אלמה, אתה רואה מדברי הסיפה, אה? לא אתם מיון דחברי, לא בא מיון של השני מבטל גיטה דידי, מבטל את הגט שלו. על זה אמר רבי אלעזר, תברה, באמת ישבור את שתי החלקים, את המציע אתה והסיפה. משנה זו לא שנה זו, באמת יש מחלוקת תנאים. האם כשאחד גירש והשני מיינה בו, זה שהיא מיינה בשני אומר שהיא כבר לא נחשבת גרושתו של הראשון ומותרת לחזור לראשון. וזה באמת נשאר עד סוף הסוגיה. אולה אמר, אתה יודע מה? אני יכול גם לתרץ את הסתירה הזאת, למרות שהגמרא תביא באמת שתי תנאים שבאמת נחלקו בוויכוח, האם מיון של אחד מבטל גט של אחר. אבל אפשר לתרץ שבמשנה שלנו לא מוכח שיש כאן מחלוקת. יכול להיות שהסיבה למה מדויק בדברי המציע אתה, חלק האמצעי במשנה, שהמיון שהיא ממיינת בשני, מבטל את הגט של הראשון, כי מדובר שרק הבעל הראשון גירש אותה, ואז השני היא מיענה בו. אז בעצם המיון שהיא מיענה בשני מוכיח בצורה ברורה שהיא קטנה. כי אם היא יכולה למען זה אומר שהיא קטנה, אז גם הקידושין והגירושין הכל מבוטל, בסדר. אבל אתה יודע למה? בסיפה, הגט שהיא קיבלה הוא גט, והיא נחשבת גרושתו של זה שנתן לה גט, והמיעון שהיא מיינה, רק שם זה נחשב שהיא ממיינת, והיא מותרת לחזור לו. מדובר כגון ששילשה בגיטין, גירשו אותה בגט 3 פעמים, במחזיה בגדולה, כגדולה, אז ברגע שהיא קיבלה גט 3 פעמים, מ3 בעלים, זה אומר שהיא כבר כמו גדולה. למה? כי קיבלה גט, עוד פעם גט, עוד פעם גט. גט זה דבר שנותנים לגדולה. ומקיבלה את זה 3 פעמים, זה סוג של חזקה. זה משנה מציאות. 3 פעמים משנה מציאות. בסוד, אולי, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אחרי 3 גיטין, דמיחזיה כגדולה, היא כבר נחשבת כמו גדולה, והמיעון של אחד לא מראה שהיא קטנה לבטל את שאר הגיטין. אבל בכל אופן אנחנו נשארים עם דבריו של רבי אלעזר. רבי אלעזר אומר, יש מחלוקת תנאים, האם כשאחד נתן גט והשני היא מיענה בו, המיון של השני מבטל את הגט של הראשון, ואז היא לא נחשבת גרושתו של הראשון ומותרת לחזור לו. ויכוח בין התנאים. מה נתנה? איפה מצאנו ויכוח כזה בין התנאים? מביאה הגמרא ויכוח כזה בין רב לבין רבי ישמעאל ורבי יוסי. פילי פלאים, אולי זה אחד מהמקרים הנדירים בש"ס, שיש, הגמרא מביאה מחלוקת בין רב, שהוא אמור להיות אמורה, לבין תנא. וזה מחלוקת תנאים, כתנאי, מחלוקת בין רב לבין רבי ישמעאל ורבי יוסי. בעצם זה לא דבר חדש אצלנו שרב הוא תנא, הוא יכול לחלוק על תנאים. אבל שכאילו, שאומרים כתנאי, יש מחלוקת תנאים, ומביאים מי המחלוקת תנאים? רב ועוד תנא. זה דבר שהוא קצת לא מצוי, לפי איך שמיטב הזיכרון ברגע הזה, זה דבר לא כל כך מצוי דבר כזה. בכל אופן יש כאן מחלוקת בין רב לבין רבי ישמעאל ברבי יוסי. ומביאים את זה בדבר אגדה. אמר רב יהודה אמר בשם רב, הרי התורה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה מתנה לכל יהודי. תורה לא שייכת לאיזה רב או לאיזה אדם מסוים. כל יהודי בעם ישראל, התורה היא שלו. זה המים שלנו. אנחנו צריכים ללכת לשלם כסף למישהו שייתן לנו את המים שלנו? אז הנביא מקונן במגילת איכה, כן? מימינו בכסף שתינו, אנחנו צריכים לשלם כסף כדי לקבל את המים שלנו. עיצינו במחיר יבואו, צריכים לתת מחיר בשביל לקבל את העיצים שלנו. אמר רב יהודה אמר בשם רב, מה דכתיב, על איזה תקופה נאמר הפסוק הזה, שאת המים שלנו, מימינו בכסף שתינו ואת עיצינו במחיר יביאו, דיינו את התורה שלנו, כדי לקבל אותה היינו צריכים לשלם. בשעת הסכנה שגזרו איסור ללמוד תורה. גילי פלאים, רואים את זה בהיסטוריה כל כך הרבה פעמים, שאוסרים על יהודים ללמוד תורה. תרדה ביטחונית במדרגה הראשונה שיהיו יהודים שעסקו בתורה. זאת אומרת שהם בעל כורחם מבינים את מעלת התורה, כמה היא חשובה שעם ישראל עוסקים בתורה. אז זה במאמר המוסגר ואני מתנצל שאני מפריע לא לומדים עם ההערה הזאת. בכל אופן, בשעת הסכנה שגזרו על עם ישראל איסור לא לעסוק בתורה, שילמו כסף, עם ישראל לא יבטלו את עצמם מהתורה, נתבקשה תשובה בדבר ההלכה הזו. לפי דעתו של רב, השאלה הייתה בדיוק על הנושא שלשמו אנחנו כעת עוסקים. האם מיעון של אחד מבטל גט של אחר? הרי שקטנה הייתה נשואה לאחד, קיבלה ממנו גט, יצר מראשון בגט, התחתנה עם מישהו שני, ויצא מהשני במיון, מיינה בו. האם המיון של השני מבטל את הגט של הראשון? מה הוא שתחזור לראשון? ומביאים כאן את דברי רבי עקיבא ורבי יהודה בן בטרה שאוסרים. שרב אומר שלפי דעת רבי עקיבא ורבי יהודה בן בטרה, זה אסור. זאת אומרת שהמיעון של אחד לא מבטל את הגט של האחר. והגמרא ממשיכה ומפרט את המעשה מה היה. שכרו אדם אחד ב-400 זוז, סכום עצום, ושאלו את רבי עקיבא שבאותו זמן, שהשם ישמרנו, היה בבית האסורים. רבי עקיבא אמר, זה אסור, כי כלפי הראשון היא גרושתו. המיעון של השני לא מבטל את הגט של הראשון. ואת אותה שאלה שאלו גם את רבי יהודה במתר הבנה את אותו תשובה, שהוא היה בעיר נציבין. והוא גם כן אמר שזה אסור. זאת אומרת שרב, לפי דעתו, התנאים סוברים, רבי עקיבא ורבי יהודה, שמיעון של אחד לא מבטל את הגט של השני. אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי, אני חולק עליך רב. לזו לא הצלחנו לשאול את החכמים. כי התנאים רבי עקיבא ורבי יהודה בן בטרה, שניהם סוברים, שמיון של אחד מבטל כן את הגט של השני. כי הרי אם לאיסור קראת של אשת איש איתרת על ידי מיון, זאת אומרת, אם הייתה גדולה, אז אשת איש. וכשהיא קטנה אמרנו, היא יכולה למען. אז כל שכן שאם היא הייתה גדולה, זה בסך הכל היה לאיסור לב של מחזיר גרושתו, אילו הייתה גדולה. אז כשהיא קטנה, לא כל שכן שהמיעון יועיל לבטל איסור מחזיר גרושתו. בכל אופן, כבר אנחנו רואים שיש ויכוח רב ורבי ישמעאל ורבי יוסי, ויכוח של תנאים, מה דעת רבי עקיבא ורבי יהודה בן בטרה. זאת אומרת, בעצם רב ורבי ישמעאל ורבי יוסי הם אלה שמתווכחים. הם מתווכחים מה דעת רבי עקיבא ורבי ישמעאל ורבי יהודה בן בטרה, שבעצם אף אחד לא חולק עליהם לכאורה בין התנאים. בכל אופן, יש מחלוקת תנאים. לפי רב, גם רבי עקיבא וגם רבי יהודה בן בטרה סוברים שמיעון של אחד לא מבטל גט של אחר, ולעומת זאת רבי ישמעאל ורבי יוסי סובר שגם רבי עקיבא וגם רבי יהודה בן בטרה, שניהם סוברים שזה כן מבטל. זאת אומרת, מיעון של אחד מבטל את הגט של השני. בכל אופן, לפי דעתו של רבי ישמעאל ורבי יוסי, מה הייתה השאלה שרבי עקיבא ורבי יהודה בן בטרה אסרו? ברם כך שאלו, כדי להיכנס לתמונה ולהבין את המקרה שעליו נשאלה השאלה, נשתמש עם התרשים מתוך הספר מראה יבמות. אדם בשם דן ואישה בשם רחל הם אח ואחות. אותה רחל התחתנה עם בעל בשם יעקב וילדה את ראובן. יעקב יש לו אישה נוספת, אישה אחרת, שילדה לו את שמעון. ראובן ושמעון הם שניהם בני יעקב, אבל בעוד ששמעון הוא בן של אישה אחרת, ראובן הוא הבן של רחל, אחותו של דן. זאת אומרת שדן הוא אחי אמו של ראובן, אבל הוא לא קרוב של שמעון. דן הוא לא קרוב של שמעון. אותו דן, אח של רחל, התחתן עם קטנה ומת. עכשיו שמעון, שהוא לא קרוב של דן, ממילא אשתו לא אסורה עליו, התחתן עם אותה קטנה. וזה מה שהייתה השאלה. הרי שהייתה אותה קטנה, שהיא אשת דן, אחי רחל אמו, שהיא שנייה לו, היא אסורה לו מדרבנן. אותה קטנה אסורה על ראובן מדרבנן. ואמרנו שדן מת, ונשאר שמעון, אחיו של ראובן, מאביו יעקב. ואותו שמעון מת בלי בנים, וכעת אותה קטנה נופלת לייבום בפני ראובן. מהו, שאלו את רבי עקיבא ורבי יהודה במתירה, שתמען הקטנה אשתה בנישואין שהייתה נשואה לדן. שתבטל את הנישואין שהייתה נשואה לדן ותקיים רק את מה שהייתה נשואה לאחר מכן לשמעון. תעקרינו לנישואין כמאי, היא תעקור את הנישואין שהיו לה לדן, ואז היא לא הופכת להיות אשת אחי אמו של ראובן, אלא רק אשת אחיו שמעון. ותתייבם, תהיה מותרת לראובן. האם יש מיעון, האם הקטנה יכולה למען בדן לאחר מיטה של דן, במקום מצווה, כדי שראובן יוכל לייבם את אשת אחיו שמעון. או לא? על השאלה הזאת סחרו שני בני אדם ב-400 זוז, ובאו ושאלו את רבי עקיבא כשהיה לו עלינו בבית האסורים, והוא אסר, גם את רבי יהודה במטריה שאלו בנציבין, וגם הוא אסר. מכל מקום מצאנו מחלוקת תנאים. במקרה של קטנה שהייתה נשואה לבעל אחד שנתן לה גט, נישאת לבעל אחר והיא מיינה בו. לפי רבי ישמעאל ברבי יוסי, המיעון שהיא מיינה בשני מבטל את הגט של הראשון ומותרת לחזור לראשון. לפי רב, המיעון לא מבטל את הגט והיא אסורה על הראשון. למה היא אסורה על הראשון? כי הרי הראשון נתן לה גט. הוציא אותה בעל כורחה. חוששים שמה. אם נתיר לה, אחרי שהיא ניסית לשני ומיינה בו לחזור לראשון, חוששים שמה הראשון יגרום שהיא תימהן בשני. כי הרי היא לא רצתה לעזוב אותו. והיא מכירה ברמיזותיו וקריצותיו, הוא יצליח להשפיע עליה. לכן אומר רב, מרגע שאחד גירש את הקטנה, הלכה והתחתנה עם אחר, גם אם מיינה מאותו אחר, היא אסורה לראשון. אמר רב יצחק ברשיאן לפי יש אומרים הראשון, תכף נראה שיש כאלה שאומרים לשון אחרת בדבריו, הוא מודה רב שמותרת לאחיו של זה שנאסרה עליו. אחיו של המגרש מותר לו להתחתן עם אותה קטנה. בדרך כלל, אדם שמגרש אישה, אותה אישה אסורה בקרוביו, היא אסורה באחיו. אבל כאן היא מותרת באחיו. כי כל הקידושין היו דרבנן, וכל הגט הזו רק מדרבנן. שואלת הגמרא, פשיטה שאחיו מותר. הרי מה כל הסיבה שאנחנו אוסרים לה להתחתן עם המגרש עצמו? כי הוא ניהו דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו. היא מכירה את הרמיזות והקריצות שלו, והרי הוא הוציא אותה בעל כורחה על ידי הגט. חוששים שמה כשהיא ניסית לאחר, הוא ירמוז ויקרוץ לה כדי שתימען באחר ותתחתן איתו שוב. אבל באחיו, שהיא לא מכירה את רמיזותיו וקריצותיו, לא צריכה להיות שום סיבה שתהיה אסורה עליו. בעצם מעיקר הדין, היא לא באמת נחשבת גרושתו של זה שגרש אותה, כי כל הקידושין היו מדרבנן. והמיון שהיא מיינה בשני בעיקרון אמור לבטל את הגט של הראשון, כי זה מוכיח שהיא קטנה. כל הסיבה שחוששים שהמגרש ישדל אותה אחרי שהתחתנה עם השני למען בו, אבל זה נאמר רק עליו, לא על אחיו, אז למה שאחיו יעשו? מה החידוש שבכלל מותר? תרצת הגמרא מה הודתם, אנחנו היינו סוברים, לגזור היי, לגזור על אחיו, אתו היי, כדי שלא יבוא המגרש עצמו להתחתן איתה. כמה שמלן, שרב לא חושש לזה. הוא לא חושש שאם נתיר לה להתחתן עם אח של המגרש, יבוא ויומו שכל הגט הזה בטל. כי הרי אם הגט הזה קיים, איך היא מותרת לאחיו, הרי היא אסורה בקרוביו. לא חוששים לזה. כיוון שכל החשש הוא שהמגרש ילך וירמוז ויקרוץ כדי לגרום לה למען בשני, וזה נאמר עליו ולא על אחיו. על אחיו היא לא אסורה. ויקד אמרי, יש אחרים שאומרים את דבריו שאמר רב יצחק ברשיאן בשם רב, כשם שאסורה לא למגרש, כך אסורה להכין. שואלת הגמרא, למה היא אסורה להכין? והרי כל מה שהיא אסורה למגרש, זה כי היא מכירה ברמיזותיו וקריצותיו, חוששים שאחרי שהוא גירש אותה הוא יחזור בו וירצה להתחתן איתה שוב, אבל היא כבר התחתנה עם האחר, והוא יגרום לה למען בו. אבל זה נאמר דווקא עליו. אבל האח שלו, אחים שלו, ואינה מכרת אותה קטנה בקריצותיהם ורמיזותיהם, אז למה שנחשוש שהם ישפיעו עליה למען בבעלה השני? תרצת הגמרא, גזרה אחיו, שאסורים בה, אתו הוא, כדי שהוא לא יבוא להתחתן איתה. כדי שלא יבוא לומר, אם האח מותר בה, זה אומר שהגט הזה בטל. כי הרי אם היה פה גט, אז הגרושה אסורה בקרובים של המגרש. איך היא מותרת באחים? הוא יבוא לומר, תשמע, אולי הגט הזה בטל על ידי המיון של השני. כיוון שאז הוא יכול להיות שיבוא להתחתן איתה. ואם אנחנו נתיר לו לבוא להתחתן, אם יש חשש שיבוא להתחתן איתה, יש גם חשש שיבוא לשדל אותה למען בבעל השני. זה לא לבוא לידי התקלה הזאת, תקנו חכמים שהיא תהיה אסורה גם באחיו של המגרש, ועד כאן דף קוף חטא.